בוקר טוב ומבורך. אנחנו באורות התורה בפסקה ב' של פרק א', פרק א', פסקה ב'. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. נסתור שבעל פה בפה של מישהו, של מי? של האומה. לפעמים חכמי ישראל, לפעמים העם כולו. מנהגי ישראל תורה, יש לנו כלל, נכון? מנהגי ישראל תורה. או לפעמים יש מצב שהרבנים אינם מצליחים להכריע בהלכה, ועל זה נאמר כלל בתלמוד, כשההלכה רופפת בידיך, פוק חזה מי עמד הבר, מעלך תראה איך העם נוהג. אין פוק חזה מי עמד הבר, צא וראה איך העם נוהג. לכאורה הדבר הזה הוא לא מובן. נגיד שהרבנים נכנסו לספק, לא מצליחים לפסוק, אולי שזה, אולי הלכה כך, אולי הלכה כך. אז היה צריך להיות שהרבנים ידונו לפי דיני ספקות. אין ספק דור הייתה לחומרה, ספק די רבנן לכולה, יש ספק ספקה וכל מיני דברים כאלה, ולא יסמכו על העם. אנחנו רואים שבמצב שבו ההלכה רופפת, זה סימן שהתורה לא נמצאת אצל הרבנים, אלא היא חזרה אל העם. לכן ההלכה כעם, זאת אומרת שבתורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, גם בתולדותיה של התורה שבעל פה. אז יש תלמוד בבלי, יש ירושלמי, וארץ ישראל מחכימה והבבלי משפיע, כלומר הנוכחות של בבל. למשל נאמר על רב הונה, רב הונה היה ראש ישיבת צורה, ראש ישיבת צורה. רב הונה היה ראש ישיבת צורה, היה אדם גדול מאוד, היו לו בשיעורים שלו 800 תלמידים, אומרת הגמרא. עד כדי כך שכשהם היו קמים, אחרי שעות שהם למדו, הם היו מאובקים. אז כשהיו קמים, האבק היה מתנער, והיה נוצר ענן שהיו רואים אותו עד ארץ ישראל. אז מה זה אומר? אז חז"ל אומרים ככה, ראוי היה רבנו, אמרו על רב הונא, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה. הוא יכול היה להיות נביא. אלא שבבל קרמה לו. זה שהוא ישב בבל. כלומר, הישיבה הבבלית משפיעה גם על אופייה של התורה שבעל פה. או כפי שנאמר במסכת יומא, שאחד מחכמי ארץ ישראל אמר לאחד מחכמי בבל, אמר לו, מיגו דייתוויתו בערעה בחשוכה, אמריתו מילה בחשוכה. בגלל שאתם יושבים בארץ החושך, אתם אומרים דברים חשוכים. יש אם כן, אז זה השפעה. ויש גם אחר כך ספרדים ואשכנזים וחסידים ומתנגדים. זאת אומרת שיש להלכה קשר עם ההתהוות של הזהות היהודית, הזהות האנושית של היהוד. יש מנהגי תימן, זאת אומרת שיש קשר בין התורה שבעל פה לבין אופייה של האומה. שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. זאת אומרת האופי של האומה, תורה שבעל פה, היה קיים עוד לפני שיש תורה שבכתב. כלומר, החלק הראשון של התורה שניתן היה דווקא התורה שבעל פה, התגלות השם דרך האומה. אחר כך האופי המיוחד הזה קיבל את ברכתו, השתפר, השתכלל על ידי נתינת התורה שבכתב. מובן? דוגמה פשוטה, הקדוש ברוך הוא בסיני, מה הוא עשה? בו"ב בסיוון, מה הוא עשה? דיבר. זאת אומרת, אם מישהו למחרת ו' בסיוון שנת בית אלפים תמ"ח שואלים אותו מה קרה אתמול בהר סיני, הוא יאמר קיבלתי תורה שבעל פה. מה עם תורה שבכתב? יש גם משהו בכתב? נחכה עוד 40 יום, משה צריך להביא משהו על אבנים. אבל זה מתחיל קודם כל מן הדיבור. האמת היא שעוד לפני זה, הרי התורה לא ניתנה בחלל ריק, היא נקנה לאומה חיה וקיימת שדיברה באיזה שפה? עברית. כן, דיברה בשפה עברית. מאיפה הם ידעו עברית? מה, מאבותיהם? זאת אומרת, זה שהתורה כתובה עברית, היא מדברת בשפה של אומה שכבר מדברת עברית לפני נתינתה. יש כבר תורה שבעל. או למשל, כשהתורה אומרת, כסף ייתן כמו הר הבתולות. אין בדינו של המפתה. המפתה צריך לתת כסף לאבי הנערה. כמה כסף הוא צריך לתת? כמו הר הבתולות. וכמה זה מוער הבתולות?
מה
שהיה מקובל. ומה היה מקובל? 50 כסף. זאת אומרת ש... זאת אומרת שהתורה סמכה את דבריה דאורייתא על מנהג קדום לה, שהוא רק דרבנן, מנהג הכתובה. כלומר, הכתובה דרבנן הגדירה את גבולותיה של מצווה דאורייתא. ועל זה אמרו חכמים, חביבים דברי סופרים מדברי תורה. יש לזה אפילו השלכה בכתיבת התלמוד. למשל, מסכת גיטין. איך פותחת מסכת גיטין? מה?
זה שני פורים, נכון, הרי גם שתרפה מבעל עניינים
של התורה שבכתב. התורה שבעל פה יש לה ענווה גדולה, אז היא עושה כאילו היא מסבירה את התורה שבכתב. מצד האמת, התורה שבעל פה איננה פירוש התורה שבכתב, אלא היא מסורת האומה, דבר השם בפי האומה. חלק מזה גם נכתב. כלומר, התורה שבכתב, החומש, זה אותו חלק של התורה שבעל פה המתאים לכלל כולו, ולכן הוא נכתב.
מתי
מתן תורה שבעל פה יבוא, כמה היה אז בהר סיני? בוודאי. ואולי אפילו במתתמה לפני זה. תורה שבעל פה זה ההלכה שהאדם שואל, בא מישהו לרב, מביא בעיה מציאותית, אומר, כבוד הרב, יש לי בעיה כזאת. הרב צריך לפסוק ביחס למצב הנתון, וזה משתלם מאדם לאדם ומדור לדור. יש דור שבו יחמיר בדבר מסוים או יקלו בו לפי המצב. כן,
זאת אומרת שאין
קיום לתורה שמכתב בלי התורה שבעל פה? לא יודע, אין שום קיום לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה. אני אשאל אותך שאלה, למשל, אני אראה לך ספר של התורה שבכתב. הנה, זה אתה מכיר? מה זה? תורה שבכתב. איך אתה יודע? איך אתה יודע? כי המדפיס אמר? זה מסורת, נגיד זה בעל פה. כלומר, התורה שבעל פה החליטה מה ייכנס פה. ואם תבוא לרב, תשאל, הרב, האם גם מה שכתוב כאן מוגעים על פי נוסח המסורה של קטע הרמצואה, זה גם חלק מהתורה שבכתב? איך תדע אם כן או לא? הרב יענה לך. מגישה לך, מוסד הרב קוק ירושלים, כל הזכויות שמורות, זה חלק מזה או לא? אז זה, זה ביחד. אז אתה צריך מסורת של תורה שבעל פה, שתגיד לך מאיפה עד איפה. כן.
תורה שבעל פה זה רק מסורת, שזה נגיד כל גם הרביות, 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 הרביות,
הכל. כל מה שמתחדש בבית המדרש. כן, ודאי זה ניתן בהר סיני. מה ניתן בהר סיני? בהר סיני, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשאתה רוצה להכשיר מיקרוגל לפסח צריך לעשות ככה וככה? ודאי שהוא לא אמר. אבל מה שהוא עשה, הוא קדח צינור במוח היהודי, צינור התורה שבעל פה. מכאן ואילך האינפוזיה מחוברת. זה מה שקרה בהר סיני. קיבלנו בהר סיני אינפוזיות. לא קיבלנו שום דבר כתוב בהר סיני, אבל קיבלנו את היסוד לתורה שבכתב, לתורה שבעל פה, להלכות, להגדות וכו'. בעצם נקדחו בתוכנו חמש צינורות, שהם התורה, לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאור אותם. חמישה דברים, נכון? כי לוחות האבן נלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא, והמצווה זה משנה, שכתבתי אילו נביאים וכתובים לאור אותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. כן, זה גמרא במסכת ברכות. אז ברור שמשה רבנו לא קרא את מסכת הוריות ומסכת יבמות. כן? ודאי שמשה לא למד קיצור שולחן ערוך, וגם לא למד את האגדות של הגמרא. הוא לא יכול, ודאי הוא יכול היה ללמוד את כל זה. כן? הוא לא ידע דיני חשמל בשבת, הוא לא ידע מה זה חשמל. אבל השורש של ההתייחסות לכל הנושאים האלה, האפשרות של התורה להתרבות, המעיין הבסיסי התחיל שם. זו הכוונה שזה ניתן למשה מסיני. אוקיי? מה? מה? לא נראה לך...
דברים כאלה, לא יודע,
אני לא יודע, אתה מסכיר
מה
התורה שבלפה. תורה שבלפה, אתה חייב טוב הגדרה ללוח? הגדרה.
הגדרה. תורה שבעל פה היא דבר השם בפי האומה.
בסדר? מה הביטוי? אז יש סיפור שלמה מסביב לזה. זה לא רק ככה יש להיות כתוב. חלק גדול מהתורה שבעל פה עד עצם היום הזה לא נכתב. לומדים אותו בשימוש תלמידי חכמים, וגם לא ניתן להיכתב. מה?
כל
פסק שיוצא
בעצם חלק
מ... אפשר לומר, כל פסק. לפעמים אתה שואל מישהו רב והוא נלך בעל פה, אז זה לא כתוב. ויש גם הלכות שלא יכתבו. לפעמים יש קולות שצריך להקל בהן, אבל הרבנים לא מוכנים שזה יהיה כתוב. לא, זה לא סתם. יש לזה סיבה. כי זה לא יכול להיות כתוב לדורות. יש דבר, הרב יש לו מספיק חוכמה ומספיק ניסיון כדי לדעת שכאן צריך להקל, הוא גם יודע שאסור לכתוב. יש להם גם להחמיר ולא לכתוב. כן. כן. כלומר, חמש סגנוני קול, חמישה סגנוני קול נמסרו לנו. סגנון לוחות האבן והתורה והמצווה שהקדשתי לאורכם. זה דברים פשוטים. כן? ברור שמשה רבנו לא יכול היה לדעת כיצד מכשירים מיקרוגל לפסח. אני חושב את הדוגמה הזאת היא ברורה. כן? הוא לא ידע מה זה מיקרוגל. והיא לא הייתה לו יכולת בימים ההם לדעת מה זה. כן. אבל הוא יכול היה באופן כללי, כולל. כן, זה הזוהר אומר את זה. שרבי עקיבא ידע את כל התורה באורח פרט, ומשה רבנו ידע את כל התורה באורח כלל. כן, איפה היינו? זאת אומרת, איך זה מתפרט הלכה למעשה? מיקרוגל של ימי רבי עקיבא, המיקרוגל מאבן, מצאו מיקרוגלים מאובנים שאדם מכירה. תורה שבעל פה, אז אם כן בואו נחזור לדברים. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של התורה שבכתב בהתגלותה. זאת אומרת, באופן גלוי נראה ש נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי למצוות נתיבתה היא התורה שבכתב. כן, מה כתוב בגמרא? מנהלן שנאמר עוד הכתיב. אם כן, התורה שבעל פה משחקת אותה כאילו היא מקבלת את אורה מהתורה שבעל פה, התורה שבעל פה משחקת כאילו היא מקבלת את אורה מתורה שבכתב. כן?
זה לא כך.
בוודאי שזה לא כך. למשל, הגמרא שואלת, איך אתה יודע שהפרי שצריך לקחת בסוכות זה אתרוג? ואז דורשים מן הפסוק. אז הוא קרא, פרי עץ הדר. דר, הדר, בגלל שדר באילנו משנה לשנה. או שגדל על כל מים. כי הדר ביוונית פירושו מים. הידור, כן? הידרולוגיה. כן? ואחר כך אומרים, פרי עץ, שטעם עצו כטעם פריו. אז אולי זה יכול להיות גם פלפל, כי גם הפלפל טעם עצו כטעם פריו. אז לא, זה לא יכול להיות. בגלל שהפלפל צריך כתוב ולקחתן, צריך לקיחה חשובה. וצריך שתוכל, וכתוב פרי, פרי אחד ולא הרבה. ואי אפשר שתהיה לקיחה חשובה בפלפל על ידי פלפל אחד, גרגיר אחד לא תראה. כן? אז צריך להיות הרבה. אז זה לא יכול להיות. ואחר כך עושים כל מיני פלפולים, נכון? עכשיו, ברור הדבר, למעלה מכל ספק, שידעו מראש לאן הם רוצים להגיע. כי הרי שנה שעברה מה הם נטלו. אז זה ברור שהתורה שבעל פה יש לה מקור אחר מהתורה שבכתב. מסורת האומה.
זה
התורה שבסיני. תקרא לזה הלכה מסיני. תגיד מסורת. מסורת האומה. כן, יש למשל שאלה. נכון, טוב, זה דבר שבא לפני הדיבור, אבל כתוב בתורה. אבל יש שאלה למשל, מניין שצריך לשמוע לרבנים, לגזרות דרבנן? איפה זה כתוב? לא תסור. מי אמר לך את זה? הרמב״ם. הרמב״ם חולק על זה. כן, הרמב״ם חולק על זה. כן, הרמב״ם חושב שזה לא נכון. זה מחלוקת את רמב״ם ורמב״ן. כן. רבנו משה בן מימון, זה הכל מתחיל מסוגיה במסכת ברכות. במסכת ברכות כתוב ככה: כל מילי דרבנן אסמכוה הלא תסור. אז הרמב״ם מבין פשט הגמרא שכל מה שדרבנן זה בעצם קיום מצוות עשה דאורייתא, מצוות לא תעשה שלא תעשו מכל אשר יגידו לכם. ואז מקשים כל המקשים, אז אם כן, מדוע ספק דרבנן לכולה? זה יוצא שזה מצוות דאורייתא. יש תירוץ. הרמב"ן אומר שזה לא נכון. עצם הביטוי אסמיכו העלות אסור, סימן שזה רק אסמכת בעלמה, ובאמת המצווה לשמוע לחכמים איננה כתובה בפסוק לא תסור. אז אני חוזר לשאלה, מי מחייב אותי לשמוע לרבנים? לא, לפי הרמב"ן אין שום פסוק בתורה שאומר שצריך לשמוע לרבנים. אז למה שומעים לרבנים? לא, מה זה, מי אמר סוג לתורה? רבנים אמרו את זה. יפה, זה מה שאומר הרב קוק בהבנת דברי הרמב"ן באגרות ראייה, שלפי הרמב"ן החיוב לשמוע לרבנים זה בגלל שזה מסורת האומה, ללא שום קשר אם זה כתוב בתורה או לא כתוב בתורה. לא עשה ולא לא תעשה, לפי הרמב"ן כן, לפי הרמב"ן לא. והרב שמה נוטה לקבל את דעת הרמב"ן דווקא. כן,
העונש על לא תסור, לפי הרמב"ן יש
עונש,
לפי הרמב"ן אין עונש.
לא, לפי הרמב"ן פסוק לא תסור הוא נאמר על משהו אחר לגמרי.
אז זה חייב מיטה מהתורה?
איזה חייב מיטה? מי שלא שומע לרבנים חייב מיטה?
משהו כזה,
לא מישהו. בסדר, זה ביטוי מוסרי. אבל כן, אבל מה פירוש הפסוק לא תסור לדעת הרמב"ן? רגע, אז מה פירוש הפסוק לא תסור לדעת הרמב"ן? לא, משהו אחר. לא תסור זה נאמר במקרה והלכו להביא איזושהי פסיקה לפני הסנהדרין, אז יש מצוות לא תסור. כל השאר, גזירות דרבנן וכו', כל זה לא כלול בלא תסור לדעת הרמב"ן. עכשיו אתה שואל מה יותר גדול? זה מה שהרב,
לכאורה זה כאילו פחות, אבל אז יותר גדול.
אז זה בעצם השאלה, הנה אומר כך: בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא תורה שבכתב. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח וההוד שבעולמים ושלמעלה מכל כלותם. אבל מה? לא שומע. לא דילג על שום משפט הרב. כן, רק רגע. אבל בצורה פנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. כלומר, למה התורה ניתנה לעם ישראל? הרי תומר תמיד, החרדים אומרים ככה, מדוע אנחנו עם כי קיבלנו את התורה? שטויות, למה ניתנה התורה דווקא לעם הזה ולא לעם אחר? משמע שיש משהו שקדם לתורה. הסגולה. הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו, שהיא היסוד של תורה שבעל פה, להופעת תורה מן השמיים עליהם. כלומר, בגלל שאנחנו עם גדול קיבלנו את התורה ולא ההפך. ונמצאת עליונה התורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב, ולכן חביבים ורצורים דברי תורה. אם כן כיוונת לדעתו. כן, בבקשה.
חילוק בין דאורייתא לבין
דרבנן. חילוק מלאכותי. חילוק מלאכותי בין דאורייתא לדרבנן. כי נגיד יש מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, האם דין זה הוא דאורייתא או דרבנן, נגיד. זאת אומרת שהגבול בין הדאורייתא לבין הדרבנן ייקבע על ידי רבנן. בסדר? הם יחליטו, עד כאן אנחנו מחליטים שזה דאורייתא, ומכאן ואילך אנחנו מחליטים שזה דרבנן. אז אנחנו מחליטים בשביל הקדוש ברוך הוא מהו גבול התפשטות ההתגלות שלו.
הדרבנן
זה תורה שבעל פה? כן, זה גם, אבל גם דאורייתא זה תורה שבעל פה. איך אתה יודע מה דאורייתא? זה תורה שבעל פה. עכשיו שמה תאמר תורה דאורייתא זה מה שכתוב, דרבנן זה מה שלא כתוב, זה ודאי לא נכון. יש מצוות דרבנן שכתובות בתורה, יש מצוות דאורייתא שלא כתובות בתורה. כן, מה אתה אומר? חייב מיטה. העובר על דברי חכמים חייב מיטה. מה? במסכת ברכות דף ה עמוד ב.
זה רבנן.
כן, ודאי. לא, יש איזה פשוט. אם אתה רוצה לפרוץ את ארמון המלך והשומרים תופסים אותך, הם הורגים אותך, נכון? אם הצלחת לעבור את השומרים והגעת עד המלך עצמו, הוא יכול לוותר לך. לכן חביב דברי סופרים שהם שומרים מבחוץ, כלומר יותר חמורים דברי סופרים דברי תורה. כן, איסור בת, ערוות הבת, לא כתוב בתורה. בת ביתו כתוב, ביתו לא כתוב. לא, לא, אין עונשין מן הדין, אין עונשין מן הדין. לכן זה ש... אז הרמב״ם כותב, הוא מונה את זה בתרי"ג מצוות, הוא אומר אין פסוק אבל זה דאורייתא. הוא אומר את זה מפורש.
הרב, מה הגענו אם אתה נכנס להיכנס אליו שהשומרים יהרגו את הרבנים?
לא, ייתן לך פתק. כן, ייתן לך פתק, תנו לו לעבור. גבי אותך, כן. נכון. נטיעה זה דבר שהולך וגדל. כן? זה גדל מעצמו כביכול. זאת אומרת, הנוטע שם משהו, בלי הנוטע לא היה כלום, אבל המשך הגדילה זה מהצמח. זה חיי עולם נטע בתוכנו. זה היה התורה שלנו. זאת אומרת, זה שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. זה דבר של הצדוקים היה קשה לקבל. הצדוקים לא יכלו לקבל שהתפתחות שתלויה באדם תהיה אלוהית.
גם העולם
נראה להתפתחות. העולם, ודאי, אנחנו יודעים שזאת האמת. אנחנו יודעים, יש תורת האבולוציה, יש הרבה דברים מתפתחים בעולם. אבל הצדוקים לא יכולו לקבל את זה. הם היו אנשים קפואים. כן.
מה שהרב אומר פה זה שהתורה שבכתב היא... לא בסך הכל, אחד התפקידים שלה הוא בעצם מראה מקום לתורה שבעל
פה? זה אחד התפקידים, כן. זה לא התפקיד היחיד. מה? יש טעות מתלויה בישיבות. חושבים שהפסוקים זה החלק הראשון של הסוגיה של הגמרא. כן? כלומר, למה אתה לומד את הפסוק? כדי להגיע בסוף למשנה ולתוספתא ולסיכוי ולבחיצה ואחר כך לגמרא ירושלמי ובבלי ובסוף גם לפוסקים. אז בעצם הכל התחיל מפסוק. יוצא לפי זה שהפסוק הוא חלק מהגמרא. אבל זה לא נכון. הגמרא אומרת, והתורה זה מקרא והמצווה זה משנה. ואומר רש"י, למה התורה זה מקרא? זה חומש. נכון? כך אומר רש"י.
אני אולי אכתוב לכם מה שכתוב בגמרא. כן? והתורה, אומרת הגמרא, זה מקרא. אומר רש"י, חומש. נכון? חומש. שמצווה לקרוא בתורה.
חומש שמצווה לקרוא בתורה. אז תברשת. זה רשי שזה. עכשיו, מה רשי מחדש לנו פה? זה חידוש אטומי, כן? כל פעם שרשי, כלל גדול בהבנת רשי, כל פעם שרשי אומר משהו פשוט מדי, זה חשוד שזה עמוק מאוד. אז מה אומר לנו כאן רשי? הוא אומר שיש מצווה לקרוא בתורה לא בתור חלק של התורה שבעל פה, אלא מצד עצמו. זאת אומרת, יש מטרה עצמית לתורה. השאלה היא, למה זה כתוב באמת? כי באמת, אם אנחנו ניקח את הספר הזה בתור ספר הלכה, זה ספר ההלכה הגרוע ביותר שנכתב פעם. אי אפשר להוציא משם דין אחד ברור. הוא דבר שפסוקים שוטפים אחד את השני, וכדי להשלים הלכה אתה צריך להשלים במקום אחר. בקיצור, אי אפשר להבין כלום מהספר הזה. אז ודאי שהוא לא נכתב על מנת לפסוק הלכה. אז הוא נכתב למטרות אחרות. נכון? מה המטרות? אחת המטרות, היסטוריה. כן? התורה זה ספר היסטוריה.
זה לא חוקים?
מה פתאום ספר חוקים? איפה יש חוקים בתורה? אין שום חוק כזאת בתורה. לא, לא כתוב.
לא כתוב.
כתוב, מה?
לא
כתוב. לא. לא, לא, זה לא כתוב בתורה. רגע, אני אגיד לכם משהו. אני רואה שקשה לכם לב.
הוא כתב
פסח, שכתוב
זאת בקרה
פסח. רק שנייה, אני אסביר לכם. יש בתורה דיווח על זה שחוקים ניתנו. על זה שחוקים ניתנו. למשל, לפני כל רשימת חוקים של התורה שבכתב, אתם תראו, יש פסוק נפלא, והיא לא מותר לכם, וידבר השם אל משה לאמור. לכאורה, זה חלק מהחוק או לא? לא, זה רק בא לומר שזה סיפור, נכון? מספרים לי. שהשם אמר למשה מצווה פלונית. זאת אומרת, זה לא הספר הוראות של החוקים, זה הסיפור שהחוק ניתן, אז זה חלק מהסיפור.
אין תורה שנכתב, כי הרי הכל היה נאמר לעבוד.
אין הלכות נכתב.
מאיפה,
יפה, זאת אומרת, איך בני ישראל ידעו איך לעשות את המצוות? לא בגלל שמשה כתב.
לא, אבל אין תורה שנכתב בכלל, זה חלק של תורה שבעל פה שנכתבה ממש בהתחלה. זה תורה שנכתב.
את הקטע שבא אחר כך, זה תורה שבעל פה
שנכתב
כן, בדיוק, דוגמה. אני אמחיש לכם את זה. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם טיצית. על כנפי בגדל ואותם, נתנו על טיצית הקנף וטיצית החליטה. מכירים את הפסוק הזה?
כן.
יפה מאוד. סימן שאתם פוסקים כבן זומה ולא כחכמים. כן? שקוראים את זה גם בלילה. בקיצור, אז יש שם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד לבני ישראל לעשות ציצית, תקבל עליך ציצית. עכשיו, מה עשה, אתה יודע, עוד אחד נגיד, מה עשה משה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו? מה? לא, הוא הלך לבני ישראל ואמר להם לעשות ציצית. נכון? אני מניח שמשה עשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. אז משה הלך לבני ישראל ואמר להם, עשו ציצית. שאלו אותו, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, אז תעשו, בסדר, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך, אנחנו עושים. איך עושים? משה הסביר להם, לקח חוטים, טבע אותם, קשר אותם, הסביר להם, בדק ש-60 ריבו בני ישראל יודעים לעשות ציצית, ואז שמו ציציות. באו עיתונאים, ראו שבני ישראל שמים ציציות בבגד. שאלו אותם, תגידו, למה אתם עושים את זה? מה הם ענו?
כי משה אמר.
ולמה אתם שומעים למשה? כי זה הקדוש ברוך הוא שאמר. ושאלו העיתונאים, ואיפה זה כתוב? מה? זה לא כתוב. לא יודעים שצריך להיות כתוב. אנחנו עושים כמו שאמר. זה הדאורייתא או לא הדאורייתא?
דאורייתא.
אחר כך משה, אחרי שהוא סחוט מזה שהוא לימד את כל בני ישראל לעשות את הציציות, נכנס לאוהל, לקח קולמוס, וכתב בספר תורה שלו את פרשת ציצית, ונרדם. עכשיו באו בני ישראל, ראו שמשה ישן, הסתכלו, תראו מה הוא כתב. ותארו לעצמכם שהם רואים סתירה בין מה שמשה כתב לבין מה שהוא אמר להם מחוץ לאוהל. מה הם יעשו? לפי מה שכתוב או לפי מה שמשה אמר?
לפי מה שהוא אמר.
כי מי שכתב זה משה. זאת אומרת שהכתוב איננו המקור של הדין. אז יהיה להם בעיה. אחר כך כיצד ליישב את העובדה שמשה כתב משהו אחרי מה שהוא אמר, אבל זה לא יעמיד בספק את התורה שבעל פה של משה.
הוא לא כתב,
הקדוש ברוך הוא אמר לו כתוב, ומה שקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב זה לא דווקא מה שהוא אמר לו לומר. למשל משה שאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד מה אני אגיד להם במקרה שמישהו מוציא את העין של חברו? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תאמר להם שהם משלמים כסף. יופי, אמרתי להם. עכשיו מה לכתוב בתורה? תכתוב כאשר יתנהום באדם כן יינתן בו. שואל משה את הקדוש ברוך הוא, זה לא מה שאמרת לי להגיד להם. זאת אומרת, זה תורה של בעל פה, זה תורה של בכתב.
זה
תורה של בכתב.
אמרת עליו פעם, אם אני לא טועה,
שבתקופת
המדבר,
טוב, זה עוד שאלה.
אז למה אמר להם אחרים?
אמר להם לדורות כך.
אבל עכשיו,
הוא אמר, טוב, לפי השיטה של הרמב״ם, אתה אומר, לפי השיטה של הרמב״ם במורה נבוכים, אז הוא אמר להם, בדור הזה תעשו כך, ובדור הבא תעשו אחרת. אבל זה לא משנה, יש פה מסורת שבעל פה, שאיננה כתובה בפסוק. כן.
מה
מסורת הדורות?
זה ירד כמו, זה לא...
למה כתוב? וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי השם אליך.
אבל ירד משהו מוגמר.
לא ירד כלום. הקדוש ברוך הוא דיבר. נכון? ארבעים יום אחר כך, היה משהו כתוב, ונשבע. לא כתוב לפנינו. נכון? ועוד, ארבעים יום אחרי זה, אז שוב נכתב. בסדר? זה יכול שני. יפה מאוד. או תולדות האנושות בכלל, זו יותר נכון. תולדות העניין האלוהי, ככה הגדרה של הכוזר. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, איפה הוא משקיע את האינטרסים שלו. אז כדי שתדע את זה, בשביל זה נכתבה התורה שבכתב. אז הם הזכירו גם את ספר התורה שבכתב לפי הצורך, לפי הצורך של הסיפור. כן,
זוהר. הערכה של התורה
שבכתב
זכותה מהערכה של
התורה שבכתב. באופן גנוז. מה
שאומר הרב קוק? התורה
שבכתב לא... לכן בישיבות קל יותר למצוא גמרא או קצועות החושן מאשר למצוא תנ"ך. אבל אצל הגויים, מה יש להם למכור? תנ"ך. מי הדפיס לראשונה את התנ"ך? גוי. יותר נכון, יהודי מומר. הוא זה שהדפיס את התנ"ך הראשון. בומברי. מדבר על התנ"ך העברי, התנ"ך הראשון שהוא הודפס היה בלטינית, זה גוטנברג, זה הספר הראשון שהוא הודפס בעולם בכלל. מה? התקשה לה להדפיס לפני שהוא קצת. מה זה? זה בעצם מה שאומר הגר"א. הגר"א אומר שתורה שבכתב זה לגויים ותורה שבעל פה זה לישראל. כן, הייתי באיזה מישהו שם. מאיתנו, זה אצלנו הספר. כן, נתן.
אתה
רואה שבפה
יותר
רגילה,
אני
חושב
כי זה פחות מהסגולה שלנו?
כן, בדיוק. והיא גרמה להופעת תורה של יותר. לכן זה תענוג, כשלומדים גמרא, זה תענוג להשתעשע בדברי תורה, להשתעשע יחד עם הקדוש ברוך הוא בתורה תורה, והוא משתעשע בזה שאנחנו ממשיכים דברי תורה שלו. Okay? יש בגמרא שהייתה מחלוקת בין רבי אביתר לרבי יושיע, לא, רבי אלעזר, בין רבי אלעזר לרבי אביתר. לגבי פילגש בגבעה, מה קרה שם? Okay? מחלוקת, מה קרה? אז אחד החכמים פגש את אליהו הנביא, שאל אותו, תגיד, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אמר לו, הוא אומר, אביתר בניתך, הוא אומר, אלעזר בניתך, הוא אומר. כן, בבקשה. אלעזר בניתך, הוא אומר, אביתר בניתך, הוא אומר. זה מבחינת ייחוד, עושים ייחודים. אנחנו רוצים לעשות ייחודים בין התורה של יותר לתורה של בעל פה. זאת עבודה גדולה, הגמרא עושה את זה. מצליחה לחבר את שניהם. כן, בבקשה.
אז התורה שבעל פה...
אגב, הייחודים האלה ממשיכים גם על ידי התוספות. יש הרבה פעמים שהתוספות מאירים על כך שהמנהג איננו כפי הכתוב בגמרא. ואז מה היו עושים רבנים בימינו? הם אומרים, טוב, אז ככה צריך לשנות את המנהג. התוספות לא אומרים ככה. הם מסבירים באופן דחוק את דברי הגמרא כדי שזה יתאים למנהג. אתה מבין?
אז התורה שבעל פה, כל דור וכל הראשון, למשל חשמל, אלקטרוניקה,
כל זה, אני מתאימה את ה... כן, זאת אומרת, התאמת העקרונות הגדולים נמצא את החיים. עכשיו, יש גם בתורה שבעל פה מעין מידת רחמים. זה הרב קוק אומר גם כן באגרות, במכתב שהוא כתב לאגודת בצלאל, לאומנות. בית ספר בצלאל שנכתב בתקופה הטורקית. אז יש איגרת ארוכה מאוד של הרב קוק אל מייסדי בצלאל. הוא דן שם גם בערכה של האומנות בכלל. זה מאוד מעניין משהו כזה שם. אפשר להבין את זה בכמה אופנים. אבל בסוף הרב מסביר מדוע אני פונה אליכם בכלל. מה יש לי בתור רב לבלבל לכם את המוח. הוא אומר כי יש לי כמה דברים להגיד לכם מבחינת ההלכה. מה יש מבחינת ההלכה? אתם עושים אומנות פלסטית, אז יש הלכות בזה. מה?
דמות אדם.
דמות אדם, כן, הבעיה היא דמות אדם. דמות אדם, ואסור לעשות אדם שלם, פסל של אדם שלם. אז הרב קוק אומר ככה, לפני שהוא אומר להם את ההלכה הזאת, הוא נותן להם הקדמה ארוכה מאוד, בדבר המלחמה בין האלילות לאמונת הייחוד. תראו לכם, זה כבר אלפי שנים שאמונת הייחוד נלחמה נגד הברבריות האלילית. ואחרי אלפי שנים, ברוך השם, ניצחנו. היום האלילות הולכת ונועכת. אמונת הייחוד מקובלת בעולם כולו. כל זה בזכותנו. וכדי להילחם, המלחמה בהתחלה הייתה מלחמה מרה. את אשריהם תיטוצום, את פסיליהם תיטוצום, ומזוכדם תיטוצום, ואת אשריהם תגדרון, ופסילי אלוהיהם תשרפון באש. ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. מציני, נכון? מלחמת חורמה נלחמה. לא הייתה ברירה, אומר הרב קוק. אז העולם, המאבק היה כל כך קשה שהיינו מוכרחים להיות קשים. אבל גם אחרי הניצחון, אנחנו משאירים לתפארת עולם איזשהו זכר למלחמה הזאת. ולכן אנחנו נמנעים מעשיית דמות אדם שלמה. אבל גם בזה, כאן הביטוי החשוב, התבונה המעשית של ההלכה יודעת כיצד למצוא נתיבות להקל איפה שצריך. ולכן אפשר, וזה הוא אומר להם בסוף, כל מה שצריך שסיום הפרצוף של האדם יעשה על ידי גוי. כלומר, צ'ופצ'יק האחרון, המכה האחרונה של האף, של הפסל, תן לגוי לעשות. לא, לא צריך, אם גוי עשה, אם גוי עשה, אתה לא צריך להרוס. אבל זאת אומרת, אני רוצה לעשות פסל יפה, אבל יש איזה, הצ'ופצ'יק האחרון, אני אשאיר את זה לגוי.
למה יהודי להחזיק בעמיד
הזאת? כן, מותר. לא, יש, אם זה לא עבוד עזרה, כמובן. אז מה שאומר הרב כאן, שהתבונה המעשית הופכת את זה בסוף להשארת רושם אחד קטן. אז אל תצחקו עליי כשאני מבקש מכם לגמור את הצ'ופצ'יק על ידי גוי, כי הדבר הזה הוא שריד נעלה של מאבק איתנים בין אלפי שנים. לא, זה לא אופן שקורא לזה. הם הקשיבו לו, נראה לי ש... מי שהיה בבצלאל יודע את הבעיות שם. הרב קוק כנראה לא שיער איזה סוג בעיות הוא צריך להתמודד שם. מה אתה אומר?
למה אתה מבין? למה אתה מבין? אומרים שהתוקף, לא בדוגמה שנתת עם עין תחת עין ועין תחת כסף, למה הם יבחרו, למה הם מצד העם הם יבחרו להקשיב לתורה שבעל פה, למה שכתוב, להסמך את הכתובה?
כי אני שמעתי את משה בעצמו אומר, ועכשיו אני רואה חתיכת נייר. אז חתיכת נייר זה שווה לאדם חי?
אני מנסה להסתכל על זה.
יותר מזה, אתה קורא בעיתון, לך קרה איזה משהו, ואחר כך כתבו את זה בעיתון, ואחר כך קורא בעיתון כדי לדעת מה קרה לך? ברור. אז זה דיווח לחוץ. לעומת העולם, הם צריכים לדעת מה.
מה העניין הזה האנושי בתנ"ך? בזמן הגמרא שהתנ"ך התחיל את זה מופץ בגויים, למה?
התייחסנו
את זה כמו לגניבה, לא התייחסנו את זה בתור...
בטח גניבה.
לא התייחסנו את זה בתור שמחה,
שהנה,
אמנת
האירוע נופסת
בעולם, לא ראינו את
זה בתור שליחות. כי איך שהם עשו את זה, זה היה נורא. כי יש ביטוי על הניסים, שאומרים בחנוכה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על המפחה ישראל, להשכיחם תורתך. או לשכיחם תורתך. זה לא הנוסח האמיתי. הנוסח הקדום זה לשכחם מתורתך. כן, לשכחם מתורתך. רק שהמדפיסים, כיוון שהם לא הבינו מה זה אומר לשכח מי, אז הם תקנו. כן? אז הם יבואו לשכחם תורתך, אבל יש בעיה שיש המשך כולה האווירה. מי חוקר? אני כבר תתקן לעל חוקי רצונך. אז זה עוד לא שמו לב, עוד דור אחד או שניים, גם זה יתוקן. כן? כשמדפיס לא מבין, אז הוא מתקן. אז... אבל זה לי, לשכחם מתורתך, לפי הפשט הכוונה, לקחת את התורה ולהשכיח את ישראל ממנה. כי הרי התרגום של התורה ליוונית היה בעצם ניסיון. בעצם, מה הייתה ה... מה? כן, השישיבים הזקנים באלכסנדריה. מה הם רצו לעשות כשהם תרגמו את התורה ליוונית?
להראות שאין אחדות, שאין אחידות.
הם היו מלאי כוונות טובות. כשהיוונים קראו לראשונה את התורה, התפעלו מאוד. ואמרו ליהודים, איזה יופי של ספר. הספר הזה כל כך גדול שאנחנו רוצים שיהיה ממנו עותק בספרייה של אלכסנדריה. אנחנו ניתן לספר הזה מקום של כבוד. הוא יהיה לצידם של ספרי אפלטון ואריסטו. כן, זה לא סתם.
מתי
הוא הודפס? לא הודפס, תורגם. אנחנו לא מתרגום עכשיו. זה היה בשנת מינוס 260 ומשהו על ידי המלך תלמי השני פילדלפוס. אז זה מכובד מאוד. כלומר, אתם בעצם תרמתם לתרבות האנושית הכללית ספר שבאופן מקרי היה אצלכם. אבל בעצם התוכן הוא אוניברסלי קוסמופוליטי. זאת אומרת, מכאן ואילך כבר לא צריכים אתכם. הייתם היחידים, האהבה אמינה, הייתם הצינור במציאות להופעת הדבר הזה, אבל הדבר הזה הוא לא שלכם. בדיוק כמו שחוק הגרביטציה הוא לא של ניוטון. של כל האנושות, במקרה, היה אנגלי, אייזק ניוטון שגילה את זה. אז, אבל זה לא נכון. מצד האמת, מה זה התורה? זה דבר השם אל האומה. זה דיבור. ברגע שהופך את זה לחוכמה, זה כבר לא דיבור. מתי הייתה אפשרית גניבה כזאת? בתקופה שאחרי הנבואה. בדיוק הזמן של החשמונאים. זה דבר השם בישראל. זה דיבור חי, ודיבור הוא לא סתמי, הוא לא אימפרסונלי, הוא אישי. ולכן אי אפשר לנתק את הדיבור הזה שמיועד לעולם כולו מהפה המוסר אותו. חובה? טוב, בבקשה. גם אני מקווה.
אבל כשאני שמעתי, המטרה של התרגום זה שתהיה תרגום השבעים, הייתה למצוא סתירות בעצם בתורה, הרי הם הלכו ושמו כל אחד מהמתרגמים במקום אחר
כדי להיות בטוחים שהם מתרגמים כמו שצריך.
כן, אבל הם סיפרו אולי שהתרגום יהיה אחר מבחינת
ה... לא, 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 לא יודע מה אתה
התרגום הוא לא נכון
כן, כי החכמים שתרגמו בכוונה שינו כן, הייתה להם רוח הקודש שהם שינו איפה שהם כן, כן, ברור
אבל כולם שינו
אותו שינוי כן, ברור, ברור כן. לקחת את התורה ולהשכיח את ישראל ממנה. אין ישראל יותר, יש רק תורה. זה בעצם השורש היותר קדום של הנצרות. אז הנצרות, זה תורה בלי ישראל. איפה היינו? ג' יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מהארץ. זה לא פשוט, כן? באופן גלוי התורה שבעל פה מתחילה מפה. אביי ורבא מתווכחים, שעשו פוסקים, אבל באופן גנוז זה בא מן השמיים. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה ובכל זיו תפארתה. מעניין, יש הלכות מדינה, כמה זה תופס בספרייה התורנית? כמה כרכים? חצי מדף. יש הלכות בשר וחלב? 30 מדפים. משהו לא פרופורציונלי, חסר פה משהו. מה קרה? בגלות כל הלכות מדינה לא היו מציאותיות. ולכן לא שאלו את הרבנים מה עושים עם ענישה קולקטיבית ואיך מחזיקים שבויים וכל מיני דברים כאלה. זה שאלות האלה, או כיצד כובשים, והם פותחים שתי חזיתות או חזית אחת וכו'. כל השאלות האלה היו שאלות לא מעשיות בכלל, בשביל מה לרבנים לדבר על זה? כן? אבל בשר בחלב זה בצלחת, בצלחת של כל יהודי. אז צריך שהרב יכתוב על זה הרבה, הרבה סיטואציות, הרבה מקרים, הרבה אופנים, ככה וככה. אז זה משהו שקרה, תורה שבעל פה חסרה. לימינו חוזרת התורה שבעל פה להיות תורת המדינה, במידה מסוימת אפילו תורת האנושות, כי אומות העולם מתחילים לשאול אותנו מה עלינו לעשות. אז חיה היא תורה שבעל פה וכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה. כלומר, זה לא רק זה שהיא עוסקת בתחומים רבים, היא גם דורשת את פסוקי התנ"ך. כן, בזמן שהסנהדרין הייתה במקדש היו לפעמים דורשים דרשה חדשה מן הפסוק, או תקנים תקנות חדשות. בימינו התורה שבעל פה מאוד קפואה מהבחינה הזאת. כן, אנחנו כלומר בתרדמת חורף. כן, אבל זה טוב שזה כך. כן, יש משל תנועה בישראל, נקרא תנועה רפורמית. הם חושבים שצריך שהתורה תתפתח. הם אומרים, יש צרכים חדשים, כל פעם צריך לפסוק הלכות חדשות, שונות ומשונות לעומת מה שהיה. והניסיון לשוות לזה אופי הלכתי מצוי עוד בצורה יותר חמורה בתנועה הנקראת קונסרבטיבית, שהיא יותר חמורה מבחינת סכנתה מהתנועה הרפורמית. האם הם צודקים או הם לא צודקים? מה אתה אומר?
הם צודקים.
חס ושלום.
אבל החילוק שאתה אמרת פשוט היה מובן. הם אומרים שצריך באמת, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים על החוד, לפי הדור, מתקדם ומתקדם ומתקדם.
אתה פוסק על פי אותם עקרונות.
לא לשנות את התורה שבכתב, זה ההבדל.
התורה שבכתב הם לא טוענים שהם משנים, הם טוענים שהם צריכים לשנות את התורה שבעל פה. אבל יש הבדל פשוט. אם אדם חי, אדם חי, שוכב כל הזמן במיטתו ואיננו זז, מה קורה לו? הוא מתנוון. צריך לעשות את התעמלות, קצת לרוץ, לאכול, לשתות, ייצור, לחיות. אם הוא לא זז, הוא מתנוון. עכשיו, אם ניקח אדם מת, אם נתחיל לנענע אותו ולהזיז אותו, מה יקרה? יתקלקל יותר. כלומר, אנחנו רוצים לשמר אותו, אז אנחנו שמים אותו בהקפה, כדי שישמר. עם ישראל בגלות, הוא חי או מת? מת. לכן צריך לשמר אותו בצורתו הקפואה. אם אנחנו נשנה, זה יהיה על פי קריטריון חיצוני לרוח האומה, על פי התרבות הדומיננטית באותו זמן. זה יכול להיות התרבות הגרמנית או התרבות הערבית או לא משנה, איזושהי תרבות שלא תהיה, שהיא הדומיננטית באותו זמן. אם תרצה להתאים את התורה לסולם ערכיה של אותה תרבות, אתה מאבד את אופייה המקורי. מה שאין כן כשישראל נטועים על אדמתם והכל בסדר, אז כל התפתחות נאמנת לרוח האומה. מובן? עיניים משתעבדת לסולם ערכים של תרבות אחרת.
מה שאמרו זה נכון לגבי עם ישראל נמצא,
זה אינטואיציה נכונה.
אבל
לא באופן שהם עושים את זה, כי מהמאה הרצון, ושלא לדבר על זה שהם כופרים בתורה מן השמיים. זה, אז כשיש סנהדרין בלשכת הגזית ורוח הקודש שורה עליהם והשכינה שורה במקדש, אז אנחנו מובטחים שהשינויים הם נאמנים לרוח האומה ולצורך השעה. אנחנו עושים קוסמטי. כלומר, עושים שינויים באופן בלתי מורגש. כן, כך שההמון לא מרגיש. למה זה מהפכני? דברי הרב קוק. כן. אבל הכל כתוב בתורה שלנו. כלומר, הרב קוק לא חידש תורה חדשה, הוא פשוט פיתח, הוא גילה דברים שהיו גנוזים שם. זה גמרא מפורט, זה לא גמרא, זה בפרקי דרבי אליעזר. מסופר שרבן יוחנן בן זכאי, אחרי שרבי אליעזר למד אצלו שנים רבות, והגיע אביו של רבי אליעזר אל רבן יוחנן בן זכאי, היו שם כל חכמי ירושלים, אמר לו רבן יוחנן לרבי אליעזר, דבר. אמר לו רבי אליעזר, כל מה שאני יודע זה ממך. ואגב, באמת כתוב במסכת אבות, שמעולם רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. לכן הוא היה בור סוד שלא מאבד טיפה. הוא בדיוק מוסר מה שמסרו לו. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, אף על פי כן תדבר. אז רבי אליעזר פתח את הפה ואמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. אז הוא לא אמר דברים, אבל הוא אמר שהוא אמר רק דברים של רבן יוחנן בן זכאי. באמת, מה שהוא אמר, אלו היו דבריו של רבן יוחנן בן זכאי, אבל אפילו רבן יוחנן בן זכאי לא שם לב שזה מה שהוא אומר, עד שבא רבי אליעזר וגילה לו. דומה לדבר הזה ספר אורות הקודש של הרב קוק. מי שכתב את ספר אורות הקודש זה הנזיר, הנזיר דצל, לקח את כתבי הרב, ערך אותם, עשה מזה ספר אורות הקודש, והוא היה מראה לרב קוק במהלך העבודה איך הוא עושה את זה. והרב קוק היה אומר, עכשיו אני מגלה את עצמי.
טוב, לגבי הקונסרבטיבים,
הם קוראים לקונסרבטיבים, טוענים שהם תנועה הלכתית, לכן הסגנון של העברת הדברים שלהם הוא בסגנון הלכתי, מחפשים קולות, מחפשים איזה ראשון שאמר משהו דומה וכדומה. אבל הבסיס התיאורטי הוא המקולקל, בגלל שהם אינם מאמינים בתורה מן השמיים. הם לא אומרים את זה לכולם. אבל תשאל קונסרבטיבי, רב קונסרבטיבי, שאל אותו, אתה מאמין בתורה שבין השמיים? התשובה היא תהיה לא. אין שום הבדל. תודה. מה, יש לך ידיעה? שמה? אני פגשתי גם הרבה דעות.
כן,
תורה מן השמיים? תמצא לי קונסרבטיבי אחד שמאמין שהתורה מן השמיים, שהתורה שבעל פה מן השמיים. תמצא לי, תביא לי אותו, אני רוצה להביא אותו למכון מיד. כן.
הרב אמר קודם שהרב קוק כתב דברים וחידש דברים ואמר,
נו.
וזה, אחרי זה הנשיא אמר את זה, איך הגיוני שהרב אומר דברים, הוא כותב אותם, אני לא יודע שזה יוצא ממנו.
לא יודע, אבל תביא. איך נכתב אורות הקודש? הרב קוק לא כתב את אורות הקודש ככה רציף. היו לו מחברות, כן? מחברות, עם כל מיני דברים, כפי שטף המחשבה. אז הבאו התלמידים שלו, הרב צבידה והנזיר, אמרו לו, כבוד הרב צריך לסדר את זה, לכי נוסעים. אמר, תיקחו את זה, תעשו. לא, אז הסידור הזה גילה לרב בעצם את שורשי שיטתו. טוב, איפה היינו? גימו. יניקת תורה שבעל פה, אני חוזר שוב לתחילת הפסקה. היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מהארץ, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה וכל זיו תפארה. פורחת, ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות, נפרדו התאומים. מה? נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה. תורה שבכתב נשארת בארון, קוראים את זה פרשת השבוע, לא דורשים יותר פסוקים. אין כלל בידינו היום שאין אנחנו רשאים לדרוש דרשות בפסוקים. כלומר, תורה שבכתב נשארה עליונה מאוד, וגם הרוח של התורה שבכתב נשכחה מאיתנו. למשל, כל ימי חייך, ולמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. זה דרשה של הפסוק. מה? אתה לא יכול לדרוש את זה. אתה לא יכול לדרוש את זה.
אם אתה אבל
לא? לא. מי עושה את זה? זה משנה. אבל זה לא התחדש משנה לגלות. זה נגלות לדרשה. לא חידוש. לא מחדשים דרשות. למרות שהיה מתחשק לנו מאוד. כלומר, היינו רוצים מאוד לקחת ייתור פה של, של וב ואיזה למד מיותרת וכדומה ולדרוש. אין אנחנו ראשי.
אבל אי אפשר שלא לעשות את זה.
אפשר.
זה נעשה כל הזמן.
זה נשמע. לא, אבל אין להם השלכה למעשה.
הם לא נכתבים אולי.
לא, הם נכתבים, אבל הם לא, אין להם השלכה למעשה.
זה נכון.
לא, חוכמת התורה אתה יכול ספקולציות. מה? לא יודע לך. מה? 13 מידות, אנחנו לא משתמשים בהם. לא משתמשים בזה. אז מה שאומר כאן, שהתורה, גם רוח התורה שבכתב נעלמה מאיתנו. היום המושגים שעל פיהם חיו אבותינו רחוקים מאוד מהנפש שלנו. מאוד רחוקים. מה? מושגי החיים. למשל, אתן לך דוגמה פשוטה. בזמן התנ"ך, זה שאדם אמרו לו שהוא לא ייקבר, זה עשה לו את המוות. לא, אמרו, אתה תמות ולא תיקבר. נורא. אדם בזמן הזה, אם תגיד לו, אין לך חלק לעולם הבא, זה מפחיד אותו יותר. בזמן התנ"ך, עולם הבא, מי דיבר על זה? כן? כלומר, המושגים התהפכו. הרבה דברים שהיו משמעותיים מאוד, למשל קורבן. לא יודע, היום אנחנו לא חיים עם קורבנות. כן? תאר לעצמך שבבית המדרש של מכון מאיר, במקום להוציא ספר תורה, יביאו פרה על התיבה וישחטו. ויזו את דמה על קרנות התיבה. ואחרי זה ייצלו אותה בחצר מכון מאיר, ויאכלו. זה עבודת השם. זה מושגים רחוקים איתה.
אדומה, אדומה, שערה נתן, נדעתי להיפך מה שכתוב פה. למשל, שלא יקבל, נכון? זה שבכתב, והיום כבר לא אכפת.
זה מה שאמרת.
ועולם הבא זה שבעל פה.
נכון, זה אכפת.
ופה...
ולנו זה אכפת.
שתורה שבכתב התעלה וירדה תורה שבעל פה.
אני עוד לא קראתי את ההמשך של מה שקרה לתורה שבעל פה. אבל קודם כל אמרתי ש... נכון. לא, למה? התעלתה הכוונה שהיא רחוקה. התעלתה, זאת אומרת, זה חזר לשמיים. אז נכון שהתורה היא מן השמיים וירדה בתוכנו, אבל אין לזה משמעות עבורנו כמעט. כן?
אתה מוכן לקבל אותה עדיין?
כן, בוודאי. אבל זה צריך שיהיה תשתית להופעתה.
זה התורה שבכתב.
לא, שזה בניין ארץ ישראל. לכן, תורה שבכתב, התעלתה התורה שבכתב למרום מקובשה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. מה זה בעומק תחתית? היום, אתה רוצה לדעת איזה הלכה, אך אתה יודע את ההלכה, כתוב במשנה ברורה, בשער הציון. אבל המשנה ברורה, מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מהלבוש. אבל הלבוש מאיפה הוא לקח את זה? מהרשב"א. והרשב"א מאיפה הוא לקח את זה? מהגמרא. והגמרא מאיפה הוא לקח את זה? מברייתא. מאיפה הברייתא לקח את זה? לפסוק. יש פסוק. אז למה הלכת למשנה ברורה? תלך ישר לפסוק. זאת אומרת, יש התרחקות מן המקור, וככל שהדברים יותר מועתקים על ידי מעתיקים, הם מאבדים את טעמם המקורי. וגם הם משתבשים בגלל זה. זה נקרא שהתורה שבעל פה הולכת ויורדת. אחד מהלוחמים נגד המגמה הזאת היה גאון מווילנה. איך הוא עשה את זה? כתב עוד ספר. כתב ספר ביאור הגר"א. ביאור הגר"א על שולחן ערוך. מה שאנחנו אומרים בביאור הגר"א על שולחן ערוך זה דברים מדהימים. לפעמים איזו הלכה שנראית איזה סעיף מאוחר ובלתי רלוונטי של אחד מאחרוני האחרונים, הגאון מסביר לך שזה משנה מפורשת או שזה פסוק. וכדומה, תן לי לחפש את המקור על יותר קדימה. כן, בבקשה.
אבל יכול להיות
התרחבות שלו. זה גם התרחבות. הירידה הזאת היא התרחבות.
אז ירידה טובה
או ירידה טובה? זה ירידה טובה. מכל הירידות אנחנו יודעים להוציא משהו. כן.
אתה אומר שזה משהו גדול בירידה. זאת אומרת, הירידה תגיד
מה למשהו. גם. כן. הלאה. וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית, ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר יפוח היום. ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו ויסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה. תעלה מעלה מעלה. אגב, הדור שלנו היום, מבחינת הספרות ההלכתית, רגילים לכנות אותו דור המאספים. עושים את כל הרכוש של הדורות. למשל, האנציקלופדיה התלמודית. כן, עושים גם המנהגים. היום הכל מתחיל להתאחד, זאת אומרת, מנקזים את הכל. אז אם מנקזים את הכל, יצמח מזה משהו חדש. כן, ספר הלכה ברורה של הרב קוק. כן, גם הלכה ברורה. כן, זה כן. המגמה הזאת של לאסוף את כל הנאמר, או תורה שלמה של הרב קשר. כן, יש איזו מטרה, כי יכול אתה אוסף את החומר לקראת זינוק חדש. כן, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים. והדודים התאחדו בנבי הפריונם. מי זה הדודים? יפה. ואור נשמת אל חי העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום כהונו, דרך מלחמת ששת הימים, מלחמותינו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד. כלומר, אור החמה, תורה שבכתב. אור הלבנה, תורה שבעל פה, מקבל את זה מזה. והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יבת חיים, והיה אור לבנה כאור החמה. לא. מה יותר גדול, השמש או הירח? הירח. בלי הירח, לא היה לשמש למי לזרוח. ואור החמה יהיה שבעתיים. מה? אור הירח מהשמש. אז זו טובה גדולה שעושה הירח לשמש לקבל את אור. והיה אור הלבנה כאור החמה. זה גמרא בחולין, זה לא המצאות שלי. מישהו אמר שאני פה מחדש דברים. לא, זה כתוב בחולין דף סמך. והיה אור החמה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היא שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא, ומרב ימינו.